הגענו לדף כ"ד עמוד א', בשורה השמינית. באי רבי אבין, תרומת הדשן בכמה? למדנו בתורה והרים את הדשן. אבל לא כתוב כמה אפר צריך להרים משם ולשים בצד הכבש של המזבח. אז כמה? כמה מהאפר צריך לקחת? אומרת הגמרא, מכיוון שכתוב והרים את הדשן, לכאורה יש ללמוד ממקומות אחרים בתורה שכתוב לשון הרמה. מתרומת מעשר, אולי לומדים מתרומת מעשר, שם כתוב והרימותם ממנו תרומת השם מעשר למעשר, ממילה זה עשירית. או מתרומת מדיין, או מתרומת אנשי הצבא במלחמת מדיין, שם נתנו אחד מחמש מאות מכס להשם. גם שם כתוב הרימותה. אומרת הגמרא, לומדים במקום שלישי, תשמע דתני רבי חייא, נאמר כאן והרים, ונאמר להלן, ין קורבן מנחה והרים. מה להלן בקומצו? אף כאן בקומצו. כמו בקורבן מנחה, בקמיצת המנחה, מדובר על קומץ, כלומר סגירה של שלוש אצבעות של הכהן, גם כאן שיעור ההרמה הוא כמלוא הקומץ מהאפר של המזבח. כמובן, אין הכוונה שהכהן שם את היד שלו בתוך הגחלים לקרה לעשות קומץ של האפר במזבח, אלא זה השיעור של האפר, או השיעור המינימלי של האפר שצריך לקחת מהמזבח. עוד עניין תרומת הדשן, למדנו זר הקרב יומת, כלומר זר שעושה עבודות עיקריות שבמקדש, חייב עליהם איתה בידי שמיים. השאלה, אם גם תרומת הדשן נכללת בין העבודות האלה. נחלקו בזה המוראים, אמר רב, ארבע עבודות זר חייב עליהם איתה, זריקה, הקטרה, ניסוך המים וניסוך היין. זריקה של דם הקורבנות על המזבח, הקטרה של קומץ מנחה ואיברים על אש המזבח, ניסוך המים בחג הסוכות וניסוך היין בכל ימות השנה. אבל לוי אומר לו, גם תרומת הדשן, אף תרומת הדשן, גם זה, אם זר, חייב, אם זר עשה אותו, אז חייב עליה מיטה בידי שמיים. וכן תני לוי מתיתה, כך גם שנה בברייתא, אף תרומת הדשן, חייב הזר עליה מיטה בידי שמיים. מה הסיבה שרב אומר שתרומת הדשן לא נכללת? מה הייתה מדרב? דכתיב אתה ובניך איתך, תשמרו את כהונתכם לכל דבר מזבח ולמבית לפרוכת ועבדתם, עבודת מתנה תהן את כהונתכם והזר הקרב יומת. יש פה כמה מיעוטים, כתוב עבודת מתנה ולא עבודת סילוק. מתי זר הקרב יומת? רק בעבודת מתנה, רק על עבודה של נתינה אל הקודש, כמו זריקה של אדם אל על המזבח, או הקטרה של איברים על המזבח, ניסוך המים, זה נתינת מים, נתינת יין וכדומה. אבל לא עבודת סילוק, עבודת סילוק זה לסלק אפר מהמזבח, זה לא. אז מתי זר הקרב יומת? רק על עבודת מתנה ולא עבודת סילוק. עוד הגבלה, ועבדתם עבודת תמה, ולא עבודה שיש אחרי עבודה. רק על עבודה שגומרת ומשלימה את עניינה. כמו ארבע עבודות שמנה הרב, לדוגמה, זריקת אדם מסיימת את עבודות אדם. הקטרת האיברים מסיימת את העניין זה וכדומה. אבל לא עבודה שיש אחריה עוד שלב של עבודה. מאיפה לוי למד שגם תרומת הדשן נכללת בעבודות האלו? לוי רבי רחמן לכל דבר המזבח. התורה מרבה במילים לכל דבר המזבח, לכלול גם עבודת סילוק והסרה מהמזבח. ורב, מה הוא יעשה מהמילים לכל דבר המזבח? היו להטויי שבע הזעות שבפנים ושבמצורע. כלומר, הוא בא לרבות את שבע הזעות של דם החטאות הפנימיות. יש חטאות פנימיות שהם, כי הכהן מזה מדמם בתוך ההיכל, בניגוד לחטאות הרגילות החיצוניות, שדמה ניתן למזבח החיצון. אז רב בא ללמוד לכל דבר מזבח, שזר שמזה את הדם של החטאות הפנימיות על פני הפרוכת, הוא חייב מיטה. וגם במצורה, אותו דבר, שבע זעות של שמן המצורה שנעשו בתוך ההיכל כנגד בית קודש הקודשים. מאיפה לוי לומד לרבות גם שבע זעות שבפנים ושבע מצורה? לוי נפקה מדבר וכל דבר. כלומר, יש פה שני ריבועים, גם דבר וכל דבר. שני ריבועים בלמד שני הדברים, כמו שאמרנו. גם לכלול עבודת סילוק והסרה, וגם לכלול שבע זעות ושבע מצורה. אבל רב, דבר וכל דבר לא דרש. לפי דעת רב, דבר וכל דבר זה לא סביר לדרוש פה שני ריבועים, אלא רק ריבוי אחד. בכל זאת למדנו לפי לוי, שלמרות שהוא הפסוק מוזכרת רק עבודת מתנה, עבודת נתינה לקודש, מקום לקום לכל דבר מזבח, בא לרבות גם עבודת סילוק. אומרת הגמרא, אולי יש פה כלל ופרט, ואימא לכל דבר מזבח כלל, ועבודת נתנה פרט, כלל ופרט, אין בכלל, למה שבפרט. לכל דבר מזבח זה כלל, משמע כל עבודות אשר יכולות למזבח. עבודת מתנה משמע פרט, דווקא עבודה של נתינה ולא סילוק. אז לכאורה יש פה עיקרון של כלל ופרט, אין בכלל למה שבפרט. כלומר, הפרט בא לפרש ולצמצם את הכלל, עבודת מתנה אין, עבודת סילוק כמו, לא, משהו שגם לפי לוי צריך לומר, שרק עבודת מתנה, עבודה של נתינה, ולא עבודת סילוק. אבל אומרת, אמר לא, אמר קרא, ולמבית לפרוכת ועבלתם. לא נאמר, הרי הפרט עבודת מתנה מיד אחרי הכלל לכל דבר מזבח. יש באמצע מילים בפסוק, ולמבית לפרוכת ועבלתם. כלומר, משמע, אין מבית לפרוכת, הוא עבודת מתנה ולא עבודת סילוק. רק מה שנאמר עבודת מתנה למעט עבודת סילוק מתייחס רק למה? רק לעבודות שנעשו מבית לפרוכת, שזה בקודש הקודשים. בחוץ, אפילו עבודת צילוק, אבל בחוץ, ביחס לעבודות שנעשו מבחוץ, כמו המזבח החיצון, כמו בעצם תרומת הדשן, אז בהם לא נאמר את המילה עבודת מתנה, ולא עבודת צילוק. אומרת מה יחי, אבל אתם נמי, הם מבית לפרוכת עוד עבודת תמה, ולא עבודה שיש אחרי העבודה, אז אם ככה, תגיד אותו דבר, אותו מיעוט, גם לגבי עבודת תמה, עבודה שגומד את עניינה, רק בקודש הקודשים, הבחוץ, משהו שבחוץ, אפילו עבודה שיש אחרי העבודה. הרי איזה עבודה יש? נניח קבלת אדם והולכה. זה עבודות שיש אחרי עוד שלב של עבודה. ולא אמרנו שלוי מרבה אותם שזר הקרב יומת. אז למה לוי לא מנע גם אותם? אם אתה בא וממעט ואתה אומר, תשמע, כל מה שנאמר עבודת נתינה ולא עבודת צילוק זה בתוך קודש הקודשים, אותו דבר תגיד, רק עבודה שגומת את ינה זה רק בתוך קודש הקודשים? אומרת, אבל אתם הדה הרוויקה. לא, יש פה ו' וחיבור. התורה על ידי ו' וחיבור, ו' אתם, בא וכלל את כל הנאמר למעלה, כל המילים לכל דבר מזבח. כלומר, מה שאין כן עבודת מתנה. ולכן בעצם, המילה ועבלתם, עם עבר וחיבור, בא לומר שהמיעוט הזה הוא לא רק בקודש הקודשים, אלא גם בחוץ. לכן אי אפשר לכלול גם קבלת אדם והולכה, אלא מזבח החיצון, שזר הקרב יומת. לפי מה שלמד נפי לוי, זר חייב מיטה לעבודת סילוק בעבודות שנעשות בחוץ. כמו שאמרנו, אבל לא בעבודות שנעשות בקודש הקודשים. מה הדין לגבי עבודות סילוק בהיכל? בהיכל זה בתוך הקודש. באי רבה, עבודות סילוק בהיכל, כמו דישון המזבח, אדם מוריד אפר מהמזבח הפנימי, או דישון המנורה. מהו? האם לפנים מדמיין עליה או לחוץ מדמיין עליה? האם אנחנו מדמיין אותו לפנים, כמו בתוך קודש הקודשים, ובעצם אין לזר חיב מיטה עליה לפי לוי, או לחוץ מדמיין עליה, או לחוץ כמו שאמרנו, וזר חייב עליה מיטה. אומרת כמו אחד הפשט מבית ומבית, אחרי שרבה שאל את השאלה הזו, הוא גם חזר ופשט את הספק, והוא אמר, הרי התורה יכלה לכתוב מבית לפרוכת. למה כתוב? ולמבית לפרוכת. תוספת הוו בא לרבות את ההיכל. דין ההיכל כדין קודש הקודשים. גם בעבודות שבהיכל ילי ויודע שהזר פטור מחיוב מיטה על עבודת סילוק. אומרת לגמרי, טוב, כל זה עבודת סילוק, משמע שעבודת מתנה הוא מסכים בהיכל, אלא מעטה לפי מה שאתה אומר, על עבודת נתינה בהיכל, אכן הזר חייב מיטה, הזר שסידר את השולחן לחייב. לכאורה זר שנתן לחם הפנים על השולחן, שלחם הפנים בשולחן זה כמובן בהיכל, ופה מדובר נתינה, נותן לחם הפנים עליו. אז לכאורה צריך להיות חייב מיטה. אז למה לא למדנו, למה לוי לא אמר את זה? לא למדנו שזה נכלל בעבודות האלה? או לכאורה גם רב היה צריך להגיד את זה. לא רק, או לפני כן הסתפקנו גם לפי לוי, אבל לכאורה גם רב. לא ראינו שמישהו מנע זר שסידר את השולחן לחייב. אלא אומרת כמו איקה סידור בזיכים. אחרי נתינת הלחם הפנים על השולחן, יש עוד נתינת שני הבזיכים של לבונה על השולחן. בעצם נתינת לחם הפנים על השולחן לא נחשבת עבודה תמה, לא נחשבת עבודה שגומרת את עניינה, כי יש עוד מה לסדר בשולחן. אומרת, מה בסדר גמור, הסידר בזכין חייב, לבחורה הזר שהוא סיים וסידר בזכי הלבונה, לפחות יהיה חייב מיטה. אומרת, לא, יש עוד עדיין עוד דבר אחרי זה, איקה סילוק והכתרה. אחרי נתינת בזכי הלבונה, צריך לסלק אותה משם בשבת הבאה, וצריך גם להקטיר את הלבונה למזבח. אז אומרת, מה, טוב, אז לכאורה, טוב, אז אם ככה, קיצור, אז אין בו עבודה תמה. זה לא עבודה שגומרת את עבודת הלבונה, עבודת הלבונה, ולכן לא מצינו שזר הקרב הוא יומת בעניין זה. עכשיו הגמרא שואלת על עוד עבודה בהיכל, עבודת נתינה בהיכל, האם זר הקרב יומת? זר שסידר את המנורה לחייב, לכאורה זר שקבעת את נרות הזהב במנורה, ראוי היה שחייב איתה, למה לא ראינו שזה נמנע מעבודות של זר הקרב יומת? אומרת מה, גם כאן אין פה עבודת תמה, יש אחריה עוד עבודה, איקה נתינה פתילה. יש אחרי הנתינת פתילה בכל נר, אומרת כבר ניתן פתילה לחייב, אז לפחות זר שיתן פתילה יחייב, אלא היא כנתינת שמן, צריך לתת שמן אחרי הפתילה, אומרת כבר נתינת שמן לחייב, היא נקרא הדלקה, צריך עוד להדליק, אז הדליק לחייב, הדלקה לא עבודה, הדלקה עצמה לא נחשבת עבודה, לא חשובה עבודה, כן בעבודה של ממש. השלהבת עולה מאליה כשמדליקים, ולכן המדליק הוא רק מסייע, אבל בעיקר האש בעצם עושה את זה בעצמה. אומרת כבר ולא, האם באמת הדלקה לא נחשבת עבודה? ותהיינה כתוב בברייתא ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על האש, לימד על הצתת עליתה, שלא תהיה אלא בכהן כשר ובכלי שרת. הצתת עליתה זה העברת אש על המזבח, בית הצורך על ידי קיסמי עץ דקים. היא צריכה להיעשות דווקא בכהן כשר ובכלי שרת. משמע שהצתה על אש המזבח, זה לבדה נחשב עבודה, כי צריך שכלי שרת, צריך שכהן כשר. אז אומרת, הגמרא אומרת חילוק, הצתה עליתה עבודה היא, הדלקה לעבודה היא, באמת יש הבדל. העברת קיסמים זה באמת עבודה יותר רצינית, צריך לדאוג שכל הקיסמים יתפסו באש וכדומה, זה נקרא עבודה של ממש. אבל הדלקה שנראות המנורה שמיד האש נדלקת מאליה והוא רק צריך להצית הצתה קלה, הוא רק בעצם מסייע, הוא נחשב מסייע אבל לא נחשב עבודה, לאו עבודה היא. אם כך הגענו למסקנה בעצם שכל העבודה שהיא עבודת נתינה וגם עבודת תמה, כלומר גומרת את עניינה, כולם מודים בעצם שהזר חייב למיתה. אז הוא שואל את הגמרא אלה מעטה, זר שסידר את המערכה לחייב, לכאורה זר שסידר את המערכה של היצים על המזבח, התחייב מיתה. למה לא מצינו שאמרו את זה רעב או לוי? אלא איקה סידור שני גזרי עצים, כי אחרי סידור יצא המערכה יש גם סידור שני גזרי עצים. אומרת, אז כלומר אין פה עבודת תמה. אומרת, מה סידור שני גזרים יחייב? אז אם זר יעשה סידור שני גזרים, הוא יהיה יתחייב? לא, איקה סידור איברים. אומרת, אבל כתוב, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, זר שסידר שני גזרי עצים חייב, משמע שאכן שני גזרי עצים נחשב עבודת תמה. טוב, אומרת, מה, זה בדיוק, בזה נחלקו באפליגי. מר סבר עבודת תמה, לפי רבי יוחנן, אכן סידור שני גזרי עצים זה עבודת תמה, ולכן הוא חייב, זר שעושה זה חייב. ומר סבר, רב סובר, שהוא לא מנע אותו עם ארבע עבודות נזכרות, לאו עבודת תמה. עכשיו כמו חוזרת למחלוקת בין רב לוי עניין תורמת הדשן, אם זה נחשב עבודה או לא, תניא כבתי דרב ותניא כבתי דלוי. יש ברייתא כמו רב שזר שרים את הדשן הוא לא חייב מיתה, יש תניא כבתי, יש ברייתא כמו לוי שזר חייב מיתה. כך תניא כבתי דרב, עבודות שזר חייב עליהם מיתה, זריקת הדם בין לפנים, בין לפני ולפנים, קודש קודשים, והמזה בחטאת העוף, והממצה דם והמקטיר בעולת העוף, והמנסך שלושה לוגים בחג הסוכות ושלושה לוגים יין בכל יום. כלומר, הברייתא הזאת לא מזכירה תרומת הדשן, מה שהיא סובר כדעת רב, שתרומת הדשן לא נכללת בדברים שזר קרב יומת. ויש תניא כבתי דלוי, שברייתא מפורשת שאומרת שכוללת גם תרומת הדשן, עבודות שזר חייב להם איתה, המרים את הדשן במפורש, ושבע הזעות שבפנים, כמו שאמרנו, ושבמצורע, והמעלה על גבי המזבח, ומקטיר, בין דבר קשה, בין דבר פסול, יש דברים שפסולים להקרבה, אבל אם אדם מעלה אותם למזבח, בדיעבד, הם קשר. זה הכוונה פה בין דבר פסול. בכל אופן רואים פה מפורש, אמרים את הדשן לפי איזה ברייתא מפורשת כלוי. בסוף המשנה למדנו שהכהנים היו מתאספים ארבע פעמים היום כדי לעשות פייס, לקבוע מי יזכה בעבודות שונות. אומרת מה, למה הם מפייסים? למה היו עושים את הפייס? אומרת מה, למה הם מפייסים? כדי מרן, כמו שמדנו את זה. בלי הפייס, אז הכהנים היו באים זה מחלוקת וכו'. אלא למה מפייסים וחוזרים מפייסים? למה עושים זה ארבע פעמים? הרי אפשר לעשות זה פעם אחת הכל. אלא אמר רבי יוחנן, כדי להרגיש כל העזרה, כלומר לעשות עניין, לעשות בזה עניין. לגרום לכל המון, לכל המון להגיע ולהתעסק בעניין, לעשות מזה עסק, שנאמר אשר יכתב נמתיק סוד בבית אלוהים נהלך ברגש. שואלת הגמרא במה מפייסים? כשהכהנים היו נאספים לפייס, איזה בגדים היו לובשים? בגדי חול או בגדי קודש? כלומר בגדי כהונה. רב נחמן אמר בגדי חול, ואז מילה מי שזוכה אז היה לובש בגדי הקודש, ורב ששת אמר לא, בבגדי הקודש. רב נחמן, בגדי החול, די אמרתי בגדי קודש, איקה בעלי זרות דחמצה ועדה. אם אתה אומר בגדי הקודש, אז בעצם אנשים לא צריכים להחליף בגדים, כן? אז יש פה בעלי זרות דחמצה ועדה, יש חשש שבעלי הזרוע שהיו עלולים לקפוץ ולעשות את העבודה, גם בלי שזכו לגורל. כלומר, כשאין צורך להחליף בגדים לעבוד לעבודה, אז יש צורך שבעלי הזרוע ייקח את זה גם בלי לזכות בפייס. זאת רב נחמן, לכן אמרתי בגדי חול. כלומר צריך לתרוח ולהחליף בגדים. רב ששת אמר לא, בבגדי קודש. די אמר בגדי חול, אם אתה אומר בגדי חול, אגב חביבותי מיקו ועבדל. מתוך החביבות של העבודה יבואו, הם זכו בפייס, יתחילו לעשות עבודה בטעות בבגדי חול. אם מותר לעשות הפייס בבגדי חול, יתחילו גם לעשות העבודה בבגדי חול, אגב החביבות של בזה שזכו בפייס, וכמובן אסור לעבוד עבודה בבגדי חול. אמר רב נחמן, מנע מן עלם, איפה אני יודע שאכן לבושים, הם היו לובשים בגדי חול בזמן הפייס, תתנן, כתוב במשנה בתמיד, מסרון לחזנים, אחרי עריכת הפייס, מסרו את הכהנים לשמשים, והיו מפשיטים אותם את בגדיהם, השמשים היו מפשיטים אותם בגדיהם, ולא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד, לא היו משאירים עליהם אלא את המכנסיים. האם אין הכוונה, מה אלה באותן שזכו לפייס? אין לכאורה המשנה עוסקת באותן כהנים שזכו לפייס, כלומר, הם פושטים בגדי החול ולובשים בגדי קודש כדי לעבוד את העבודה. הרי שבזמן הפייס לבשו הכהנים בגדי חול, זה מה שאומר רב נחמן כשיטתו. אבל אמר רב הודה, אמר רב הונה בר יהודה, אמר ששת לא, באותן שלא זכו לפייס, הכוונה באותן שלא זכו לפייס, שהם פושטים בגדי הקודש שלבשו בית הפייס ולובשים בגדי חול, כי הם לא זכו לפייס, לכן לא עושים עכשיו את העבודה. ואומרת כבר אחרי נמי מסתבר, וככה מסתבר יותר במשנה. מדוע דיסא כדעתך באותן שזכו לפייס, אם אתה אומר שאותן מדובר שזכו לפייס, כתוב, לא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד. משמע לפי המשנה כאן, היו משאירים אליהם מכנסיים של חול, עד שהתלבשו בבגדי כהונה. ורק בסוף יחליפו את המכנסיים מתחת לבגדים למכנסיים של הקודש, וזו בעיה. איך אפשר להחליף את המכנסיים דבר אחרון? למדנו כבר תניא מניין שלא יהיה דבר קודם למכנסיים, מכנסיים זה דבר ראשון. תמוד אמר, מכנסי בד יהיו על בשרו. אז כנראה באמת שעוסקים פה באותם שלא זכו לפייס ולא באותם שזכו לפייס. מה יענה רב נחמן על כך? וידך, הלוקה שזה לא קשה. הכי קטני כתוב, עד שעודם עליהם בידי חול, מלבישים אותם נכסי קודש. כלומר, כוונת המשנה לומר כך, תחילה בעוד דרושים בבגדי חול, היו מחליפים מכסה למכסי קודש, כדי שלא יעמדו ערומים, זה הכוונה. אבל איפה הכוונה שלא שמו קודם כל את המכסיים? כלומר, רק אחרי מכסי הקודש, אז היו מפשיטים אותם בגדי חול, ולא מנחים אותם אלא מכסיים בלבד. כלומר, אחר כך הלבישו אותם בשאר בגדי הקודש. עדיין לבישת המכסיים של הקודש אכן היה הראשון, ולכן רב נחמן אומר, זה לא קושיה מהמשנה. אפשר להסביר את זה. בכל זאת, זה מה שרב נחמן, מאיפה הוא לומד את זה? רב ששת, מאיפה אני יודע שהכולים דווקא לובשים בגדי קודש בזמן עריכת הפייסות? אמר רב ששת, מן הדתניא כתוב, לשכת הגזי כמין בסילקי גדולה, בית גבוה הייתה, פייס במזרחה, וזקן יושב במערכה, והכהנים מוקפים ועומדים כמין בחולייר, והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהם, ויודעים שממנו פייס מתחיל. איסל גדדך בגדי חול, מצנפת בגדי חול, מעיקה. כתוב מפורש פה בברייתא, פייס במזרחה, מעמד הכהנים העומדים לגורל היה במזרחה של הלשכה. זקן, אחד מחכמי הסנהדרין, הוא היה מורה להם סדר הפייסות, הוא יושב במערכה, הכהנים מוקפים ועומדים בעיגול, כמו בחולייר, כמו תכשיט עגול כזה, והממונה, מה הוא עושה? הוא נוטל מצנפת מראשו של הלכה לכהנים. עכשיו, אם אתה אומר שהוא מדבר פה לובשים בידי חול, איזה מצנפת יש? אין מצנפת בידי חול, יש רק בידי קודש. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. אין, אכן, ייתכן בהחלט, יש מצנפת שבגדי חול. הרי למדו, כי תני רב יהודה ואיתם רב שמואל בר יהודה, כתוב את זה מפורש בברייתא, הכהן שעשתה לאמו קטונת, כדוגמת הקטונת של קודש, עובד בעבודת יחיד במקדש. כלומר, אחרי שימסור את הדבר הזה לציבור, יכול לעבוד בעבודת יחיד. לכן בהחלט יכול היה להיות דבר שמצנפת שבגדי חול ולא בגדי קודש. בזה סיימנו בעצם את הראיות, כל אחד מרב נחמן והרב ששת, להביא ראיות שלו, מה היו לובשים בזמן הפייס. כאן הגמרא ממשיכה, כבר בעומק כ"ה עמוד א', לדברים נוספים שלמדו מהברייתא הזאת, ונראה את זה בעזרת השם בפעם הבאה. חזק וברוך.